טוב. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפטרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם. אז הגמרא במסכת יבמות מספרת לנו ש 24,000 תלמידים שהיו לרבי עקיבא, שאין לנו בכלל יכולת לתפוס את הכמות של האנשים שלמדו ממנו, כולם מתו בזמן אחד, וכשכולם מתים בזמן אחד, זה באמת, אי אפשר, אני חושבת שאי אפשר בכלל להבין את זה, שפתאום כל כך הרבה תלמידי חכמים עוזבים את העולם. אני אפילו לא יודעת אם להגיד שחושך זה מה שקורה בעולם. באמת זה נורא, זה נורא, והיום וחשוך ומייאש וכאילו נגמרו החיים. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום הוא שנאה להם. אומרת הגמרא, אחרי שעבדו לרבי עקיבא כל כך הרבה תלמידים, הוא הולך לדרום והוא פוגש שם חמישה תלמידים, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. אז חמשת התלמידים החדשים של רבי עקיבא מעמידים את כל התורה שלמדו 24,000 התלמידים. והגמרא ממשיכה, תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. זאת אומרת, הזמן שבו מתו כל התלמידים, זה היה זמן מאוד 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 קצר, מפסח ועד שבועות. זה הדבר, זה העובדה השנייה שאומרת הגמרא. והדבר השלישי שאומרת הגמרא, כולם מתו מיתה רעה. כן, היה שם משהו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא פשוט. ואנחנו רוצות לשאול על זה שאלה גדולה. איך זה יכול להיות שאחרי שמתים לרבי עקיבא 24,000 תלמידים, סליחה שאני שואלת, בסדר, אני שואלת את זה רק בשביל לשאול, בסדר, איך זה יכול להיות שהוא ממשיך ללמד תורה? איך זה יכול להיות שהוא לא אומר, כנראה, שוב, אני שואלת לא בגלל שאני, סליחה, מחילה מכבוד רבי עקיבא שיפר אני לכפות רגליו, אני רק שואלת שנברר. איך זה יכול להיות שאומר רבי עקיבא, כל התלמידים האלה שלימדתי אותם עבדו מן העולם, אני הולך לחפש תלמידים אחרים, אולי זה חלילה, 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 כישלון חינוכי. איך זה יכול להיות? בוודאי. כן, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות השבר הזה שקורה? כן, איך זה קרה, איך יכול להיות שזה קרה, וגם איך זה יכול להיות שהוא ממשיך, הוא פשוט ממשיך. ואנחנו נחזק את השאלה במקור הבא. אמר רבי יוחנן, סתם התניתין רבי מאיר, סתם תוספת רבי נחמיה, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולו אליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, בעצם אומרים לנו חז"ל, מחמשת התלמידים האלה יצאה כל תורה שבעל פה. ומי השורש, מי היסוד, מי המקור לכל תורה שבעל פה? מי זה כולו אליבא, הכל ממנו? זה רבי עקיבא. אז אנחנו נשאיר את השאלה הזאת פתוחה. אין ביקורת על רבי עקיבא, אין טענות על רבי עקיבא. אף אחד לא אומר לו להתפטר, אף אחד לא אומר לו להתייאש, אף אחד לא אומר לו אולי התבלבלת, אף אחד. כל התלמידי חכמים ברור להם שכל תורה שבעל פה כולה נובעת מרבי עקיבא. בסדר? זו שאלה ראשונה. אני עוברת לפסקה משולחן ערוך. אז אני רוצה להזכיר לפני שנראה את מה שכתוב פה, זה שבאמת לפני שקרה האסון עם תלמידי רבי עקיבא, ימי ספירת העומר היו ימים מלאי שמחה. כבר הזכרנו את זה פעם. ועכשיו אני נזכרת שלא למדנו שיעור על ספירת העומר, וצריך גם ללמוד על זה, על ספירת העומר באופן כללי. תציקו לי. זה בתיק שלי, הדפים. לפני שקרה האסון הזה, אז באמת ימי ספירת העומר זה ימים של שמחה, זה ימים שאנחנו יוצאים ממצרים, שאנחנו משתחררים מהעבדות, שאנחנו צועדים לקראת מתן תורה, לקראת המתנה הכי עמוקה והכי גדולה והכי משמעותית בחיים שלנו, שמבארת לנו מי אנחנו. זה אומר הרמב"ן שזה כמו חול המועד ארוך, כאילו פסח זה היום הראשון של מקרא קודש, ושבועות זה היום השביעי של מקרא קודש, ושבעת השבועות זה כמו חול המועד ארוך, זה כמו ימי חול המועד, ועם ישראל שמח, ועם ישראל מתרגש, ועם ישראל מלא ציפייה, ועם ישראל מתרומם במדרגות של ספירת העומר. כן, אנחנו יודעות שכל יום בספירת העומר זה מדרגה בפני עצמה. אז פתאום ספירת העומר, נכון, את שומעת את המילים ספירת העומר, ומה זה עושה לך? קיבוץ בלב, איזה בסה שאי אפשר לשמוע מוזיקה, נכון? זה ספירת העומר? טוב, אז בואו נראה מה אומר השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, נוהגים שלא לישא אישה בין פסח לעצרת, עד ל"ג בעומר. אז הימים הכי שמחים הפכו לימים של אבלות. אי אפשר להתחתן בין פסח לל"ג בעומר. יש בזה שתי דעות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. יש כאלה ששומרים מפסח עד ל"ג בעומר, יש כאלה ששומרים מ-א' אייר עד שלושת ימי ההגבלה, אבל לא משנה, זה העיקרון. מה את אומרת? מה זה מנהג? זה הלכה. בטח, שולחן ערוך, זה הלכה. רק אני אומרת שמי שמתחיל בפסח מסיים בל"ג בעומר, ומי שמתחיל ב-א' אייר מסיים סמוך לשבועות. בסדר, אבל זה הלכה חד משמעית. למה אומר השולחן ערוך? מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. ומכיוון שמתו תלמידי רבי עקיבא אנחנו לא מתחתנים, אבל להרס ולקדש שפיר דמי, הכוונה בסדר, ומי הוא מלג בעומר ואילך הכל שרי, הכל מותר. אז אני רוצה לשאול, קודם כל, איך זה יכול להיות שבימים הכי גדולים, שבימים הכי מרגשים, שבימים הכי קדושים, נפלנו למקום כל כך קשה וכואב ומורכב, שהיה משהו כל כך כל כך כל כך קשה. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול, זה נכון שקרה משהו קשה, אבל לעם ישראל כידוע קרו הרבה דברים קשים. למה כשמתים תלמידי רבי עקיבא אנחנו קובעים אבלות? למה זה לא כתוב בספרי ההיסטוריה כמו עוד כל מיני דברים, עוד כל מיני צרות שקרו לנו, קרו לנו הרבה צרות. למה דווקא מותם של תלמידי רבי עקיבא זה דבר כל כך משמעותי שבגלל עליו קובעים אבלות? ומה השאלה האחרונה, מה יש בל"ג בעומר, מה קורה בל"ג בעומר שזה עוצר את האבלות? מה יש ביום הזה שדווקא היום הזה הוא זה שעוצר את האבלות? בסדר, אז שאלנו שלוש שאלות על המקור הזה. טוב, המקור הבא, יכול להיות שדיברתם עליו עם הרב אבישי, אבל בכל זאת אני רק רוצה גם עליו לשאול שאלות, בסדר? אז המדרש אומר, קבעה וחזי רבי עקיבא לבן קוזיבה, הווה אמר, דרך כוכב מיעקב, דרך כוכבה מיעקב, זה מלך המשיח, כן? אז כשרבי עקיבא רואה את בר כוכבה במרד שהיה בביתר, הוא סיפר לכם קצת על המרד שהיה בביתר, דיברנו על זה כשלמדנו על ברכת המזון, זוכרות? על הטוב והמטיב. אז כשרבי עקיבא רואה את בר כוכבה, הוא אומר, זה מלך המשיח. אומר הרמב״ם, בהלכות מלכים, כשהרמב״ם רוצה ללמד אותנו מה קורה בדורות של גאולה, מה קורה 2000 שנה אחרי רבי עקיבא, בסדר? רחוק רחוק מאיפה שרבי עקיבא היה, הוא רוצה ללמד אותנו איך נדע מה קורה בדורות של גאולה. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיה מתים וכיוצא בדברים אלו. הרב אבישי, למד אתכם את זה? לא? אומר הרמב״ם, אם את חושבת שהמלך המשיח, איך יודעים שזה המלך המשיח? כי הוא מתחיל לעשות ניסים, הוא משנה את הטבע, הוא עושה כל מיני דברים מופלאים. אומר הרמב״ם, אל יעלה על דעתך. אני מודיע לך, משיח הוא לא עושה ניסים. זה לא כמו יציאת מצרים. זה לא כמו עשרת המכות ולא כמו קריאת ים סוף. אין הדבר כך. ומאיפה הרמב״ם מביא הוכחה? מרבי עקיבא. מה ההוכחה? שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן קוזי והמלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג באבונות, כיוון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. אז זה קצת מוזר מה שאומר הרמב״ם. למה זה מוזר? הרמב״ם אומר, איך אני יודע שמלך המשיח לא עושה אותות ומופתים? ממי למדתי את זה? מרבי עקיבא. על מי רבי עקיבא אמר שהוא מלך המשיח? על בר כוכבא. בר כוכבא לא עשה ניסים. בר כוכבא היה לו שרירים ועוז וגבורה ועוצמה. וככה הוא ניצח את רומי, עד שרומי הביאה כמויות, 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 כמויות של חיילים שפשוט, כן? אי אפשר היה לעמוד בזה, אבל הגבורה, אנחנו היינו הרבה יותר גיבורים מהם. רגע, אז בר כוכבא היה משיח או לא היה משיח? הוא לא היה. אז איך הרמב״ם מביא מזה הוכחה? מה? אבל הוא לא היה בכלל המלך המשיח. כתוב פה, עד שנהרג באבונות, כיוון שנהרג, נודע להם שאינו. אבל בר כוכבא לא היה משיח. הוא חשב שהוא משיח. אני רוצה לשאול על רבי עקיבא, כן. כן, הרב ישי לימד משהו על זה, כן.
על דיון בין רבי עקיבא לרבי יוחנן בן
תורה,
שהוא אמר
יעלו עשבים בלחייך. כן.
כן. שכביכול רבי יוחנן בן תורה אמר שבאמת בר כוכבא לא היה משיח, וכביכול הוא צדק, אבל רבי עקיבא אמר
אז אנחנו שוב נשאל, אם רבי עקיבא לא צדק, למה הגמרא מביאה את זה בתור אמירה של רבי עקיבא? אם רבי עקיבא לא צדק, אז איך זה נשאר לא רק במדרש, זה נשאר גם בדברים של הרמב״ם, והרמב״ם רואה לנכון להסתמך על זה? אולי? לא יודעת. יכול להיות. טוב, אנחנו הופכות את הדף. בינתיים אנחנו רק בשאלות, תסלחו לי שאנחנו רק בשאלות. טוב. הרמב״ם אומר, אני רוצה להוכיח לכם, תזכרו את זה, שהמשיח לא עושה ניסים. איך נדע שזה המשיח? לא אם הוא יעשה ניסים. משיח בדורות שלנו זה לא ניסים. משיח בדורות שלנו זה כדרך הטבע. בסדר? טוב. את המקור הראשון בדף, בצד השני של הדף, אנחנו לא נקרא את כולו כי קראנו את זה כבר כשלמדנו על פפוס ועל רבי עקיבא, אבל אנחנו כן נקרא את הסוף שלו, בסדר? למרות שגם אותו קראנו. מה את שואלת, שקל? מה הם אומרים? לא כדאי לך לפתוח את זה איתי עכשיו בשיעור, כי לא נראה לי שהשיעור ייגמר. יש פה מישהי שמוחאת כפיים ומחכה שהמשכורת שלה טיפול מהשמיים? יש פה מישהי כזו? צריך לדבר על זה? יש פה מישהי שחושבת שהיא לא תלך לעבוד ואלוקים ישלח לה כסף? למה אף אחת לא חושבת פה את זה?
צריך ביטחון
להשתדל. תסבירי.
צריך.
צריך מה?
להיות בביטחון
בהשם,
שהשם
ישלח
לי
את מה שכם,
אני גם
יעשי השתדלות,
אני
אלך
לעבוד.
למה? למה תעשי
השתדלות?
כן? כן. כי בעולם הזה.
ביניים.
כי בעולם הזה, בינתיים לא ראיתי שמישהו לא הולך לעבודה ויש לו כסף. יש כאלה שהם עומדים ברחוב ומבקשים כסף. יש, כן, הילד השחר מציעה ללכת למשרד הסעד, כן? יש כאלה שהולכים למשרד הסעד, משרד הרווחה, לא משנה. אין לי טענות אליהם, בסדר? אני לא מתערבת. אבל מה שאני למדתי מרבותיי, שכרגע בינתיים כדאי מאוד שאדם שרוצה לאכול שהוא ילך לעבודה, בסדר? איך יש אנשים שכנראה נראה לי שמי שמאמין שאלוקים ייתן לו כסף הוא מתפרנס מהצדקה, זה מה שנראה לי. שגם אם קוראים לו ניסים, לא יודעת, קצת עצוב שמישהו אחר מאכיל אותו, אבל תשכחו מזה, סבבה, בואו לא נפתח את הנושא. אני מקווה שכולכן תהיו המילות, כתוב ואהב את המלאכה ושנא את הרבנות, כאילו אל תחפש כבוד, תעבוד. זה כתוב בפרקי אבות, טוב? במשנה. מכירות אהב את המלאכה? לא מכירות? קדימה, תחילו ללמוד פרקי אבות פרק א', אני לא זוכרת באיזה משנה זה. אבל ככה אמרו חכמים. טוב, כל זה היה בסוגריים. במקור שלנו, אני בפסקה השלישית. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, אמרו לו תלמידיו רבנו עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטלת נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי והקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, היה מעריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. טוב, אז אני רוצה להזכיר שפפוס בן יהודה לא מבין למה רבי עקיבא מקהיל קהילות ברבים. אם רומי גוזרת עלינו לא ללמוד תורה, בואו נלמד תורה בסתר. אם הרומאים לא היו תופסים את רבי עקיבא, אם רבי עקיבא היה מלמד תורה בסתר, אז מה היה קורה? אז היינו מרוויחים עוד כמה זמן את רבי עקיבא. את הדמות שלו, את האישיות שלו, את החיים שלו, את מי שהוא. רבי עקיבא יודע שאם הוא יקהיל קהילות ברבים, הרומאים יתפסו אותו, הוא לא מסתיר את זה בכלל. למה רבי עקיבא בוחר למות ולא רוצה שהוא יישאר בתוכנו, בשבילנו, לא בשבילך. אנחנו צריכים אותך. אנחנו רוצים את התורה שלך. אנחנו מבקשים לך, תישאר איתנו בעולם הזה. למה רבי עקיבא בוחר למות? למה רבי עקיבא בוחר להקהיל קהילות ברבים? אז זאת השאלה האחרונה שלנו. סליחה ששאלנו כל כך הרבה שאלות. אנחנו נתחיל לענות תשובה בעזרת סיפור, שגם הוא מספר על אחד מעשרת הרוגי מלכות, על רבי חנינא בן תרדיון. ובעזרת הסיפור של רבי חנינא בן תרדיון נתחיל לענות תשובה, ואז נחזור לכל השאלות ששאלנו בעזרת השם ובישועתו. אז זה הסיפור הבא. תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמה, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. בסדר? אז קודם כל, הסיפור הזה מספר על שני תנאים, צדיקים, עליונים, קדושים וטהורים, שחיו בתקופה שרומי, הם מכבידים עלינו מאוד מאוד מאוד, תקופה של שמד, ויש מחלוקת בין חכמים איך להתייחס לרומי. מכירות? רבי יהודה משבח אותם, נכון? רבי שמעון למשל נלחם בהם. בסדר, יש באותה תקופה מחלוקת איך צריך להתייחס. רבי יוסי בן קיסמה היה מגדולי התנאים, והוא תכף נשמע מה הדעה שלו ביחס לרומי, ומה הדעה של רבי חנינא בן תרדיון. הם לא רואים את המציאות אותו דבר. אז רבי יוסי בן קיסמה כבר חולה, ורבי חנינא בן תרדיון בא לבקר אותו. לא. לא נראה לי. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו, ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת, ואני שומע עליך שאתה יושב ועוסק ומקהיל קהילות ברבים, וספר מונח לך בחיקיך. אומר רבי יוסי בן קיסמה לרבי חנינא בן תרדיון, זה שעכשיו רומי שולטים עלינו, זה חלק מהתוכנית האלוקית. אנחנו לא רוצים את רומי, אנחנו לא אוהבים את רומי, אנחנו סובלים מרומי, אבל כרגע ריבונו של עולם החליט שרומי מושלת בכיפה, שרומי מושלת בעולם. בוא נתכופף בינתיים, נתכופף עד שהגל הזה יעבור. נתכופף זה לא להפסיק ללמוד תורה, נתכופף זה לא להפסיק לשמור מצוות, ממש לא. נתכופף זה נעשה את הדברים האלה לא בגלוי, נתכופף זה נעשה את הדברים האלה בנסתר. אומר רבי יוסי בן קיסמא, אני לא רוצה שיהרגו אותך, אני לא רוצה שנאבד אותך, אני לא רוצה שאתה לא תהיה בעולם, עם ישראל זקוק לך. אומר לו רבי חנינא בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. זה מה שאומר לו, אין מה לעשות, אני לא אפסיק להקהיל קהילות ברבים, ואם ריבונו של עולם רוצה לרחם, ירחם. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו. מה זה מן השמיים ירחמו? אני מסביר לך שבשנייה שיתפסו אותך יהרגו אותך. מה אתה אומר לי מן השמיים ירחמו? מה זה קשור? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אני אומרת שוב, רבי יוסי בן קיסמא הוא צדיק עליון, הוא לא איש קטן, והוא מפחד מזה שרבי חנינא בן תרדיון מקהיל קהילות ברבים. הוא מכיר את רומי, הוא יודע שהם יענישו אותו במיטה משונה, והוא מבקש איכשהו להצליח לשכנע אותו שכל לימוד התורה שלו יהיה בניסטר, לא בניגלה. אבל רבי חנינא לא מקשיב לו. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, והלכו כל גדולי רומי לקוברו והספידו הספד גדול, ובחזרתן מצאו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. בדיוק כמו שהוא אמר, זה מה שקרה. הביאו, לקחו את רבי חנינא, וקרחוהו בספר התורה, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהן את האור, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. רומי, מה? כן, הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. כן, אבל אם הוא היה מסתתר, אז לא היו מוצאים אותו. הוא לא מסכים להסתתר, הוא לא מסכים להפסיק להקהיל קהילות ברבים. הייתה גזרה לא ללמוד תורה, לא להקהיל קהילות ברבים, וכמו שרבי עקיבא לא מקשיב, גם הוא לא מקשיב, הוא לא מקשיב. בסדר, זה מסביב, אבל בסוף תפסו אותו בגלל זה. זה עוד תפאורה לסיפור הזה, אבל הוא עושה משהו, הוא עושה משהו שרומי לא מסכימה, והם רואים שהוא תלמיד חכם גדול, לוקחים אותו. אמרה לו ביתו, אבא הראך בכך, איך אפשר לראות אותך? אתם מבינות שרומי הם לא הורגים סתם, אין אצל רומי להרוג סתם, רומי זה שיח אכזריות. אם הם הורגים תלמיד חכם, אז הם צריכים שהשריפה תהיה איטית, כדי שהוא יתייסר בייסורים. אומר לה רבי חנינא, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף וספר תורה אימי, מי שיבקש אלבונה של, של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אני לא מת סתם, אני לא מת לבד, אני לא מת על שטות, אני מת עם ספר תורה בחיקי. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבינים נשרפים ואותיות פורחות. תכף נדבר על זה, בסדר? אני מדלגת רגע שורה, זה כתוב פה לא נכון. אמר לו קלצטונירי, התליין שלו, היה שם ברומי אדם שזה היה המקצוע שלו, הוא היה תולה אנשים. אומר לו, רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר על ליבך, אתה מביאני לחיי העולם הבא? אם אני מוציא את הצמר גפן הזה ששמו על הלב שלך בשביל שהשריפה תהיה לאט, אתה מכניס אותי ביחד איתך לעולם הבא? אומר לו הן, היא שווה לי, נשבע לו. רגע, רגע, שנייה, אל תהיה איטליינית בשביל זה. מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל ליבו, יצאה נשמתו במהרה, ומיד עלתה נשמתו לשמיים, תקשיבו מה הוא עושה התליין הזה. אף הוא קפץ ונפל לתוך, הוא בעצמו קופץ לתוך האש. יצתה בת קול ואמרה, רבי חנינה בן תרדיון ותליין שלו מזומנים הן לחיי העולם הבא. אז רגע, בואו נעשה סדר, בסדר? לא, זה מטורף, זה מטורף. אתם רוצות שנתחיל בתליין, כי אתם בתליין, תקשיבו מה זה תליין. למה הוא קפץ לאש? הוא רצה להישרף, כמו שרבי חנינה רצה להישרף עם הספר תורה, הוא רצה להישרף ביחד איתו. מה? את שואלת על רבי חנינה? הוא לא יכול ללמד תורה, הוא הוריד לו רק את הצמר גפן. מה? זה לא תלמיד, זה התליין, הגוי, הרומאי, הרשע. הוא שאל אותו. אז בואו נתחיל בתליין, בסדר? ונחזור. כן, ואז הם מצאו אותו. לא, לא, הוא נפטר ממחלה. ואז בדיוק הם מצאו את רבי חנינה. כלומר, המילים שרבי יוסי בן קיסמא אמר לו, אני תמה אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה ביחד איתך. הוא ידע שזה מה שהם יעשו, זה לא היה איזה משהו מפתיע. אז בואו נראה מה קורה. גם רבי חנינה בן תרדיון, כמו רבי עקיבא, בואו נשאל קודם, למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? למה רבי חנינה בן תרדיון לא מלמד תורה בסתר, שישאר איתנו, שיגן עלינו, שיעודד אותנו, שיחזק אותנו? למה הוא מקיל קהילות ברבים? למה? הוא יודע שישרפו אותו עם ספר התורה, הוא יודע את זה. למה הוא עושה את זה? אז בואו נתחיל בתליין, בסדר? סליחה שאני אומרת, אבל תליין, לא כדאי לפגוש את הבן אדם הזה בשום מקום. מי שהמקצוע שלו להרוג אנשים, זה אומר שהוא אדם בלי נשמה. זה אומר שהוא אדם בלי לב. זה אומר שהוא אדם בלי רגשות. אחרת הוא לא יכול לעשות את זה. כל הזמן הוא הורג אנשים. זה הרשעות הכי, הכי, הכי נוראית שיכולה להיות. זה הבן אדם שעומד שם. הוא לא הראשון שהוא הורג אותו. זה התפקיד שלו בעולם. הוא בן אדם באמת הכי נוראי שיכול להיות. הוא רואה את רבי חנינה בן תרדיון, נשרף, וספר תורה אמו, וקורא לו משהו. מה קורה לו? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמהתינופת הכי 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 מתונפת, מהרשעות הכי 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 נוראית, בן אדם פתאום מסתכל לגמרי, הוא נהיה הפוך ממה שהוא היה. משהו במוות של רבי חנינה בן תרדיון עושה היפוך לגמור באישיות של התליין, שאמור לתלות אותו, שאמור להרוג אותו. עכשיו, לא רק שהוא רוצה להציל אותו, מלט, נניח שהוא יתמלא עליו רחמים פתאום, לא יודעת מאיפה נפל עליו. אז הוא אומר, אם אני אוריד לך את הצמר גפן, תברך אותי במשהו. לא. הוא לא אומר, תברך אותי. הוא אומר, אני רוצה למות ביחד איתך. מה זה למות ביחד איתך? זה כאילו הוא עמד לידו ופתאום הוא אמר, רגע, 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 יש פה משהו אחר. כאילו עובר איזה תיקון מטורף, מטורף, מטורף. הוא בכלל לא רוצה לחזור לחיים, הוא רק רוצה להיות דבוק אליו, לידו, הכי, הכי, הכי קרוב. איך הוא זיהה את זה? יש משהו ברבי חנינה בן תרדיון שהוא כל כך גדול, שהוא כל כך עמוק, שהוא כל כך עליון, שהוא כל כך פלאי, שאפילו הרשע הכי, 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 הכי נוראי מרגיש את זה ומוכן לאבד הכל, כי הוא מבין שלהיות לידו זה הרבה יותר גדול מלאבד הכל. כן. אבל מה הוא מבקש? גן עדן אצלנו זה לא כמו אצל המוסלמים. אתם יודעות מה זה גן עדן אצל המוסלמים? גלידות, פיצות, לא, גן עדן אצלנו זה רוח, זה לא חומר. הוא פוגש ברוח כל כך גדולה, הוא רוצה להידבק ברוח.
לא, הוא לא מבין ברוח, כי הוא עושה שהוא מתנה מתנה, אם הוא היה באמת אשתו מיד פתאום, הוא לא היה אומר, רק אם אני אתבטיח לעולם הבא, אני אעשה לך יותר
כאילו טוב. למה הוא אומר לא תבטיח לי? למה הוא אומר לא תבטיח לי עולם הבא? כי הוא לא מאמין שהוא זכאי לעולם הבא, מה פתאום? איך הוא זכאי לעולם הבא? מה הקשר בינו לבין עולם הבא?
אבל נכון, אם הוא היה אשתו, באמת נהיה פתאום אשתו, אז הוא
פתאום
היה רוצה להקל,
בלי הבטחות, הוא היה הולך לנסות. אבל זה לא הבטחה, זה לא כמו הבטחה בעולם הזה. זה בקשה להיות שייך למשהו נשמתי מאוד מאוד גדול, זה מה שהוא מבקש. לא ביקש כסף, לא ביקש כבוד, לא ביקש שם, לא ביקש מכונית, לא ביקש דירה. מה הוא ביקש? למות. זה ענק. הוא עשה את זה כי פתאום הוא הרגיש משהו מאוד 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 גדול. משהו מאוד פילי. תחשבי על זה. מה אומר רבי חנינה בן תרדיון לתלמידיו? כשהתלמידים עומדים שם ואומרים לרבי חנינה בן תרדיון, רבי, מה אתה רואה? הם אומרים לו, שנייה לפני שאתה עוזב אותנו, תשאיר לנו צוואה, תשאיר לנו משהו, אנחנו הולכים להיות יתומים, אנחנו הולכים להיות לבד, מה נעשה בלעדיך? אומר להם רבי חנינה בן תרדיון, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. מה פירוש גבילים נשרפים ואותיות פורחות? אומר רבי חנינה בן תרדיון לתלמידיו, הוא אומר את זה לנו, הוא אומר את זה לעם ישראל לדורותיו. וגם רבי עקיבא תכף יגיד את זה כשסורקים את בשרו במסריקות של ברזל. אומר רבי חנינה בן תרדיון, אני רואה שהקלף של ספר התורה נשרף. גבילים זה הקלף של ספר התורה. הקלף נשרף, ומה קורה לאותיות של הקלף? האותיות פורחות באוויר. שום דבר מהאש ששורפת את רבי חנינה בן תרדיון לא יכולה לגעת באותיות של ספר התורה. אותיות פורחות, יש לזה שני פירושים. אותיות פורחות באוויר, מתרוממות למעלה, 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 ואף אחד לא יכול לגעת בהם, מה שיהיה. האש הכי חזקה לא יכולה לגעת באותיות של ספר התורה. אבל אותיות פורחות זה גם מלשון פרחים, פריחה. האותיות האלה, אומר רבי חנינה בן תרדיון, לתלמידים שלו, האותיות האלה יוסיפו ויפרחו 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 בלי סוף. מה רבי חנינה בן תרדיון רוצה להגיד לנו? מה רבי עקיבא רוצה להגיד לנו? אני חוזרת רגע לרבי עקיבא, תכף נעשה ביניהם חיבור. אומר רבי עקיבא לתלמידיו, אני ידעתי שיתפסו אותי, ואני ידעתי שיענישו אותי, יענו אותי, ואני ידעתי שאני אמות. אבל יש משהו יותר גדול, יש שיעור יותר גדול שאני רוצה להעביר לכם מאשר החיים הפרטיים שלי. שיש לנו בחיים דברים יותר חשובים מהכל, וזה ספר התורה, וזה אהבת השם, וזה קרבת אלוקים, ואני בחיים שלי לא מוכן לוותר על האמיתות שלי, מה שיהיה, גם אם אני אצטרך למות על האמיתות האלה, גם אם אני אצטרך לסבול על האמיתות האלה, אני לא אהיה מוכן שמישהו יזיז אותי מהאמת. ככה אומר רבי עקיבא וככה אומר רבי חנינה בן תרדיון, ושניהם מקילים קהילות ברבים, כי להקיל קהילות ברבים זה הנשמה שלהם, זה החיים שלהם, מה פתאום שהם ישנו את זה? אז נכון, אומר רבי חנינה בן תרדיון, הגוף נשרף, הגבילים נשרפים, אבל יש משהו יותר גדול מהגוף הספציפי הזה, וקוראים למשהו היותר גדול הזה האמת האלוקית, והיא לעולם, לעולם, לעולם לא תשרף. אין מצב שזה יקרה. אף אחד בעולם לא יצליח לנצח את האותיות של ספר התורה. יכול להיות. רבי עקיבא וגם רבי חנינה בן תרדיון, זה לפני הגלות הארוכה, לפני 2000 שנה של גלות. יכול להיות, אומר רבי חנינה בן תרדיון, שאנחנו יקו בנו וישחטו אותנו ויהרגו אותנו ויגרשו אותנו ויעלילו עלינו עלילות ופרעות ומסעות צלב ואינקוויזיציה ואנוסים ומה לא, והאמת האלוקית לעולם 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 לא תיפגע. נכון שעכשיו רומי בשיא העוצמה, אתם יודעות שרומי אז הייתה כמו ארצות הברית של היום, בפרופורציות. היא הייתה אימפריה אדירה, ענקית, עוצמתית, כובשת את כל העולם. אם מישהו יגיד עכשיו, אסור להקליט את זה, כן? אם מישהו יגיד עכשיו שבעוד כמה שנים לא יישאר מארצות הברית אימפריה, כולם יגחכו, כולם יצחקו, כולם, אין מצב. אז תדעו שזה מה שהיה ברומי. ואומר רבי חנינא בן תרדיון, עכשיו רומי שולטת בעולם. נכון, היא למעלה ואנחנו למטה. אבל העוצמה של רומי היא לא שווה כקליפת השום את מה שיש בתוכנו. וכשאנחנו מוכנים להישרף על התורה, אנחנו מנצחים את רומי. כשרבי עקיבא נשרף ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, הוא מנצח את רומי. והכוח הזה של רבי עקיבא ושל רבי חנינא בן תרדיון ממשיכים ללוות אותנו לאורך כל הדורות. זה טבוע בתוכנו, זה זורם בעורקים שלנו. ורבי עקיבא, כשהוא אומר על בר כוכבא שהוא מלך המשיח, והרמב״ם כותב את זה בספר משנה תורה, הרמב״ם רוצה שנקשיב לרבי עקיבא, שנתבונן על רבי עקיבא וננסה להבין מה הוא רוצה להגיד כשהוא אומר על בר כוכבא שהוא מלך המשיח. כן, אז שוב, אני לא יודעת בדיוק מה הרב אבישי אמר, מחילה וסליחה אם אני חוזרת על משהו, אבל כשבר כוכבא מתחיל את המרד בביתר, אנחנו עשרות שנים אחרי חורבן בית שני, ואחרי החורבן היינו מרוסקים ושבורים ומיואשים, ולא היה לנו כוח להרים את הראש שלנו בכלל. ובא בר כוכבא ואומר, אתם יכולים, אתם מסוגלים, אתם תהיו אלה שתושיעו את ישראל. והוא בטח בכוחות שלנו, והוא בטח בישועה, והוא היה מלא כוחות של ישועה, והוביל אותנו לישועה לא הגיונית, לא הגיונית. ורומי מסתכלת ולא מאמינה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהרמוסים האלה והדבויים האלה והאומללים האלה פתאום הרימו ראש ומעיזים למרוד באימפריה הרומית? זה היה עזוי מכל כיוון, זה לא היה קשור לכלום. וכל החיילים של בר כוכבא היו מלאי עוצמה ומלאי גבורה ומלאי עוז ולא פחדו משום דבר, והם באמת ניצחו את רומי, הם באמת ניצחו. אמרנו, זה שבסוף זה לא היה יום ויומיים, יש דעות כמה זמן זה היה, אבל ברומי לא האמינו שזה קורה להם. וכשהקיסר ראה שהוא לא מצליח ולא מצליח, אז אמרנו, אז הוא שלח כמות כזאת גדולה של חיילים, שזה כל כך היה חסר פרופורציה שכבר באמת אי אפשר היה לעמוד בזה. אבל התגלתה גבורה אדירה לישועת ישראל שלא הייתה כמוה. אומר רבי עקיבא, כשאתם תראו בדורות של המשיח, כשתראו שעם ישראל קם בגבורה, בעוז, בעוצמה, ומוסר את הנפש על ישועת ישראל, תדעו שזה, מה זה? זה כוחות של משיח, זה משיח. בנות, משיח זה לא רק בן אדם. משיח זה תקופה, זה דור. אומר, רבי עקיבא אומר את זה לדורות. כשתראו כוחות גבורה, תדעו שזה משיח, אל תתבלבלו. אל תבדקו אם לחייל הזה יש ציצית, יש כיפה או אין כיפה. אל תבדקו אם הוא התפלל שחרית או לא התפלל שחרית. תסתכלו אם יש בו כוחות של גבורה ומסירות נפש להושיע את ישראל. אז זה לא משנה אם בר כוכבא נשאר בחיים או מת באבונות. זה משנה השיעור שרבי עקיבא מעביר. ומה קורה עם תלמידי רבי עקיבא? אז קודם כל, כבר ראינו את זה במקור אחר, בשיעור אחר, שדווקא ימים שמאוד מאוד מאוד גדולים הם עלולים לסכנות הרבה יותר גדולות. כן, ראינו את זה בדרשות רבי יוסף הסופר. וכשתלמידי רבי עקיבא נהרגים דווקא בזמן הזה, זה דווקא בגלל שהזמן הזה מסוגל לגדלות, אז הוא גם חלילה מסוגל בדיוק, כן, זה סקאלה כזאת. בדיוק כמה שהוא מסוגל לגדלות, ככה הוא מסוגל גם לנפילות. ולמה אנחנו מתאבלים עד עצם היום הזה? כי היה משהו שרבי עקיבא ניסה להעביר לתלמידיו, ותלמידיו לא היו מספיק ראויים לקבל את התורה הזאת. זה לא תלמידים פרטיים, זה לא אסון פרטי של התלמיד הזה או התלמיד הזה, זה כאב גדול במציאות שכנראה הם לא מספיק הצליחו להכיל ולהבין את התורה של רבי עקיבא. ואנחנו, כשאנחנו באבלות, מתי אנחנו באבלות? כשיש איזה חיסרון במציאות שעדיין לא יתקן. עד שמדרגת רבי עקיבא לא תשוב להופיע, אנחנו עדיין בחיסרון. ולכן בימים האלה אנחנו נוהגים כמה מנהגי אבלות. אני חושבת שמנהגי אבלות של ספירת העומר הם פחות ממנהגי אבלות של שלושת השבועות. ככה נראה לי שמתייחסים לזה פחות מ... אבל מה קרה בלג בעומר? למה בלג בעומר אנחנו עוצרים? אז תסתכלו, תחזרו בחזרה לצד הראשון ויש לנו מסגרת. כן, אותו יום לג בעומר ביקש רבי שמעון בר יוחאי להסתלק מן העולם והיה מסדר דבריו. נתכנסו החברים, חברים זה תלמידי חכמים שלמדו ממנו. נתכנסו החברים לביתו והוא אמר להם, אתה שעת רצון היא. מילים קדושות שלא גיליתי עד עתה, רצוני לגלותן. אני רוצה לגלות לכם היום הרבה הרבה סודות לפני שאני נפרד מהעולם. וכל אותו היום לא פסקה האש מן הבית, ולא היה איש אשר יקרב אליו כי לא יכול, כי האור והאש היו מסביב לו. כן, איזושהי אהבה מטורפת של רבי שמעון בר יוחאי לריבונו של עולם. מי שיצאה מיטתו פרחה באוויר, ואש הייתה לוהטת לפניה, והנה נשמע קול, עלו ובואו והתכנסו להילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אז מה קורה בלג בעומר? לפני שרבי שמעון בר יוחאי עוזב את העולם, ששוב זה כאב מאוד גדול, אז רבי שמעון בר יוחאי משאיר לנו סודות. אני לא יודעת להגיד לכם את הסודות של רבי שמעון, כי קטונתי, זה לא שייך למדרגה שלי. אבל כשרבי שמעון משאיר סודות של תורה בעולם, זה כביכול מדרגה חדשה של תורה שמופיעה בעולם ומנחמת אותנו על הדברים שעדיין לא הגענו אליהם. זה שבלג בעומר רבי שמעון משאיר לנו, זה מנחם אותנו. זה פותח פתח שבסוף עוד נגיע לתורה של רבי עקיבא, גם שנחזור גם לתורה של רבי עקיבא. אז אני אומרת שוב, רבי שמעון, אנחנו לא מבינות, אנחנו לא יודעות, אבל עצם זה שזה בעולם ויש תלמידים שעסוקים בזה ויש אנשים שלומדים את זה, זו נחמה על מותם של תלמידיו של רבי עקיבא. אז מה נגיד? קודם כל שבאמת לג בעומר זה יום סודי, אנחנו לא באמת מבינות, כן? אני לא יודעת מה אתם מתכננות לעשות במדורה של לג בעומר, אני גם לא אתערב לכם בזה, אבל אחרי שקוראים את המקור הזה, אז יש תחושה שצריך לשיר רק שירי קודש ורק להיות עסוקים בעניינים רוחניים, אבל יש לכם בחירה חופשית לוועדת חודש אייר ולכם בכלל. לג בעומר זה יום אחר, זה יום סודי. אתם יודעות שלג זה היפוך של גל, כן? ביום הזה היה איזשהו גילוי של נסתרות, גילוי של סודות. זה לא סתם דווקא ביום הזה, זה יום עם משמעות מאוד 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 חזקה ועליונה, ובסופו של דבר כל הגדולי עולם האלה מבקשים מאיתנו שנמשיך את הדרך של רבי עקיבא, שנהיה מוכנים לעבוד קשה בשביל התורה, ולדעת שהתורה זה הרבה 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 יותר גדול, כן, מכל שאר הדברים שיש לנו בחיים. אנחנו לא רוצים שאף אחד ימות, אנחנו רוצים שכולם יחיו, אבל גם בתוך החיים, כן, קצת דיברנו על זה ביום ראשון, כשלמדנו על רחל ורבי עקיבא, גם בתוך החיים אפשר להשתדל, להתאמץ, להתאמץ, להתאמץ בשביל התורה, ולתת לה את המקום, באמת את המקום היותר עליון ויותר מרכזי ויותר חשוב מכל שאר החיים כולם. הלוואי שנזכה בעזרת השם. וככה ננצח את רומי ואת כל הרישויות האחרות שמנסות להפיל אותנו, כן. כי זה הופעה שלו, זה הופעה שלו, הוא לא יכול לו ללמד את זה, זה מי שהוא. זוכרות שאמרנו שמשה רבנו רואה אותו ואומר, איך נתת תורה על ידי כשיש לך כזה תלמיד חכם? זה תהליכים של עולם הזה, את שואלת בכלל על עולם הזה, שלפעמים, לפעמים יש, קודם כל יכול להיות שהייתה ציפייה, ואם הם היו מצליחים אז כבר היינו נגלים, יכול להיות. יכול להיות שזה ביקורת עליהם שהם לא עשו מה שהם היו צריכים לעשות. זה קורה? ויש גם דליגות כאלה, הברקות כאלה, שריבונו שעולם שולח לנו ברקים, בשביל מה? שיהיה לנו כוח כל הדורות. היינו חייבים את רבי עקיבא. לא היינו מצליחים להחזיק מעמד בגלות, אם לא היה מלווה אותנו רבי עקיבא לאורך כל הדורות האלה. היינו חייבים את המפגש איתו ואת התורה שלו ואת המסירות נפש שלו. זה סבוך, זה הרבה דברים. כן, זה המשיך, אבל היה, נוצר איזה חיסרון, בזה שכל כך הרבה תלמידים לא גילו, כאב מאוד גדול.